שלום לכולן, אנחנו כאן בעוד פרק של הבנות קאסט, פודקאסט של בנות חב"ד, והיום עם שרה לג'ייקובס, אימא לארבעה ילדים, בעלת סטודיו ג'יי, עוסקת במחול, תנועה, ומנחת סדנאות בתחום הבריאות והתנועה. שלום שרה לי.
ערב טוב, ושליחה של הרבי בעולם המחול.
לגמרי, כן. איך בכלל התחלת את הדרך שלך בעולם של הריקוד, התנועה?
וואו, אוקיי, לפני המון המון שנים, בגיל מאוד מאוד צעיר, בערך בגיל שלוש, הייתי רוקדת, כנראה כמו הרבה ילדות, מול המראה, ופשוט לא הפסקתי לרקוד ולאהוב את התנועה. גרתי בירושלים, גדלתי בירושלים, ושם עולם התנועה והחוגים, אז בזמני, היה מאוד מאוד מפותח. אמא שלי מצאה מודעה בעיתון שמקימים להקת מחזות זמר חרדית בירושלים ומחפשים בנות ללהקה שירקדו. זה היה אז של ציפי איגל, ציפי מילו, ומגיל מאוד צעיר, מגיל בערך שש, רקדתי אצלה. היינו מופיעות בכל חג, בכל איסור חג, בכל חופשה. היינו מופיעות, אז כך שמגיל מאוד צעיר, הופעתי כבר על במות. בהמשך, כשקצת גדלתי, באזור גיל 10-11, כבר נכנסתי לו ממש לעולם התנועה המקצועי. למדתי בקונסרבטוריום רון שולמית בהר נוף, בלט קלאסי, בלט מודרני, אחר כך בלהקות של שושי פפרמן, שושי ברוידה, והמשכתי להתמקצע כל חיי עד היום, לומדת, למרות שאני מלמדת המון קבוצות, כל הזמן לומדת, אין לזה סוף לכמה שאפשר ללמוד ולהתמקצע ולהתפתח, אבל זה משהו שמאז שאני רוכרת...
תמיד היה שם.
מאז שאני זוכרת את עצמי, וואו. הייתי בתנועה.
וואי, זה יפה שילדה כבר מגיל כל כך צעיר יודעת מה היא אוהבת לעשות. ותמיד רקדת כל השנים? כאילו, תיכון?
כן. לימדתי אפילו בכיתה ט', הגעתי לתיכון, ואז המנהלת של היסודי קראה לי ואמרה לי, אולי את מוכנה לאמן את כיתות ח' לריקודי סוף שנה?
ואת היית בט'.
הייתי בט', ולקחו אז מאמנות רציניות, ואמרתי לה שכן. הזזנו את כל השולחנות בבית ספר, וזה היה הפעם ראשונה שלקחתי לעצמי לאמן ארבעה ריקודים מקצועיים, לטקס סיום כיתות ח', עשיתי את זה שלוש שנים, בתור נערה בתיכון, שהייתי מגיעה לבית ספר היסודי, וככה הבנות הכירו אותי, וכבר נשארתי ופתחתי שם את חוגי המחול שלי.
אז את אומרת, מאז הבנת שאת רוצה לעבוד בזה, להיות בתוך הדבר הזה.
פשוט התחלתי, וזה העיר לי פנים, ומאוד אהבתי את זה. היו לי מורות מאוד טובות שדחפו אותי לזה, ושילבתי, היה לי כיף, היה לי פשוט כיף לעשות את זה.
את זוכרת שהיו איזה שהם קשיים בדרך? כאילו, את חושבת שכשבאת בתיכון פתאום מתחילה לאמן בנות שלא צעירות ממנה בכל כך הרבה שנים, אז זה יכול...
נכון, למרות שכן, אני לא זוכרת איזה שהם קשיים בתחילת הדרך מאוד קשים, החברות הקרובות פרגנו לי, וברוך השם הפידבקים לריקודים היו טובים. מעט קנאה אולי מחברות נוספות שהיו רוקדות ואולי אותן לא בחרו, אולי שאני גם קניתי קצת באחרות, איך הן עושות את זה, איך הן גדלות כל כך מהר, ויש דברים שלוקחים זמן וסבלנות. אמא שלי, אני אזכיר אותה, אולי יצא לי להזכיר אותה כמה פעמים, היא ממש דחפה אותי לזה. אני, ראש ללימודים, לא היה לי. היא לא ויתרה לי ללימודים, הוצאתי תעודת בגרות מלאה, וגם בעולם המחול היא דרשה ממני להתמקצע כמו שצריך, יש לי תעודות בווינגט וכו', אבל היא פשוט ראתה את הכישרון שבי, ורשמה אותי לכל חוג אפשרי שהיה אז בירושלים, אני הייתי שם. זה היה חוג טוקוונדו. לבנות, היה נבחרת כדורסל חרדית בארנוף, הייתי שם, הייתי בכל חוגי המחול, הייתי בהכל, כל מה שהיה של תנועה, היא ראתה שאני קצת ידע על קוצים, נתנה לי את זה. ובתחילת הדרך שהתחלתי ללמד, אני זוכרת שהתמודדתי מול אמאות שלא שילמו, ילדות שלא הגיעו ונרשמו, ואמרתי לה, אמא, אני מתביישת, תתקשרי לאותה אמא, תגידי לה, היא אומרת, אני לא עוזרת לך, את מתמודדת, את מתקשרת, תעשי מחיר, תרוידי, תעשי הנחה כזאת אחרת, את מתקשרת, אני אעמוד פה לידך, את מתמודדת, זה שלך. אז זה נתן לי הרבה ביטחון, זאת אומרת, למרות שזה היה קשה, זה חלק מהקשיים, אבל היא דחפה אותי לעשות את זה לבד.
וואו, זה הרבה.
כן.
ומתי בעצם נפתח הסטודיו בכפר חב"ד? כל מיני זוכרת שזה התחיל מהמתנה הסוד.
נכון, נכון. הגעתי ל... קודם כל, התגלגלתי קצת בעולם בשנות חיי. אחרי שהתחתנתי וגרנו קצת בירושלים, עברתי לבלגיה, ושם גם מיד פתחתי קבוצת אירובי לנשים, לכל האנשים החבניקיות באזור, והגיעו עוד נשים יהודיות. פתחתי שם חוג מחול לילדות, ושיעורי אירובי לנשים. אז האירובי היה מאוד מאוד נחשב. משם המשכנו לארצות הברית, גרתי בקליפורניה, ילדתי שם שתי הבנות שלי, וגם שם התחלתי לעשות ארקדות, התחלתי לעזור לבתי חב"ד בפרודקשנים ובחנוכה שעושים שם מופעים מאוד גדולים. ראתה אותי המנהלת של בייס רבי של לוס אנג'לס, גברת דבורה קריימן, הייתה אז המנהלת, היא ראתה אותי, עושה ארקדה באיזה מוצאי שבת לאיזה בית חב"ד, היא אמרה לי, אני רוצה אותך כמורה למחול אצלי בבית ספר. נכנסתי שם לבית ספר חב"ד, ואז נהייתי שם כבר מורה גם לעברית, לחומש, מורה לספורט ולמחול, והייתי פשוט פיתחתי שם את כל העניין הזה של מופעים מחול. קצת אחורה, תשין סמך ג' נחתנו מקליפורניה בארץ, והחלטנו להתגורר בכפר חב"ד. ואז פגשתי את יהודי פגין, היא הייתה מנהלת החוגים במתנס, אישה יקרה שהייתה חברות עמוקה ועושה הרבה, ועשתה הרבה. לכפר חב"ד, לעולם התרבות של כפר חב"ד. והיא אמרה לי, בואי, תפתחי, בואי. המתנס היה ממש חשוך וקטן, והגעתי לשם, ניקיתי את החדר, הבאנו וילונות, הבאנו ציפוי לרצפה, ופשוט התחלתי ללמד. התחלתי מחוגים של מעגל קטן של 8 בנות. אני זוכרת עצמי בשנה השנייה עם 40 בנות, ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, וואו, אני בסי, לאן אני יכולה לעלות מ-40 בנות? כאילו, וואו, זה המון, זה ענק. והיום אנחנו מעל 200 בנות בסטודיו, רק בכפר חב"ד, ומגיעות מבחוץ. מגיעות בנות מלוד, ראשון, יש בנות שמגיעות מהרצליה.
וואו, את זוכרת שניהלתי את בית מלך בכפר, זה היה דיון באיזה יום, לא, ביום הזה יש את החוגים, אי אפשר.
אני תמיד מנסה להתחשב, אני תמיד מודיעה מראש, חשוב לי שבנות יהיה להם את הזמן ללכת לתנועת נוער, החבדית, ואת הימים שלא מתאים לעשות בהם חוגים. אני תמיד מודיעה מתי המופעים, לקייטנות, לקמפים, אני תמיד, אנחנו תמיד יהיה במסע ומתן על המקום הזה.
כן. אז אם אנחנו פונות לנערות, מה זה בעינייך לחיות בצורה בריאה, להיות בתנועה? זאת אומרת שאת גם בכלל בעולם של הספורט, לא רק מחול, או שיותר במחול?
היום אני יותר במחול. אני אגיד לך את האמת שאני שנים התעסקתי בבריאות. היה תקופה שהייתי מאמנת כושר אישית להמון נשים וליוויתי בנות. היום אני, ברוך השם, עסוקה קצת יותר, אז פחות יש לי זמן להכניס את האימונים האישיים. אבל זה משהו שאולי אני אחזור עליו בצורה, קורסים דיגיטליים כאלה ואחרים. זה משהו שאני מפתחת. הדבר היחידי שאני הייתי רוצה, שאם מישהי תשמע את הפודקאסט הזה, היא תצא איתו, זה איזון. איזון, איזון, איזון. לא משנה כמה היום אנחנו נדבר, וכמה פודקאסטים נוספים, או חדרי כושר, כל אחת תבחר ללכת, המתנה הכי טובה שיש לנו גם ביהדות, זה איזון. בלנס. אנחנו נשים, היום אני נערה בת 14, היום אני אישה בת 70, כל אחת בנקודה שלה, אנחנו משתנות. אנחנו לא מפתח, שעון, סרגל, בקבוק מים על השולחן. גוף של אישה הוא דבר הכי נפלא בעיניי. אנחנו מתפתחות, אנחנו משתנות. מה שקורה לנו בגיל ההתבגרות, זה לא מה שקורה לנו אחר כך שאנחנו בשנות הנישואים הראשונות, לא משנה אם נישואים מוקדמים או קצת מאוחרים, בשנות ה-20 הגוף לא דומה למישהי שהגוף שלה אחר כך בשנות ה-30, בעזרת השם גוף בלידות, הוא נראה אחרת, הוא מגיב אחרת, הוא נותן את מה שהוא צריך, אחר כך בעזרת השם בגיל מעבר, בגיל זקנה, זה דבר שהוא יפה בעיניי, זה דבר שהוא, ההסתכלות צריכה להיות בקבלה, באהבה ובאיזון. זאת אומרת שאם יש לי, אם אני עכשיו נערה, ואני לפני קיץ, ובא לי להיות בקמפ השנה, ולהרגיש יותר טוב עם הגוף שלי, או אני משווה את עצמי לאחרים, או אני קלה, ואני עוד חודשיים מתחתנת, ואני רוצה, בא לי, לא רוצה להרזות מאוד, 5 קילו מעצבנים, אני הולכת לתפור סמלה, אני אחרי לידה, ויש לאח שלי בר מצווה, ואני רוצה את ה... לא יודעת מה, 10 קילו אלה. הדברים שלא יגיעו מאוזן, הירידה הזאת תהיה לצורך עלייה, וחד עלייה.
אומרת, אז כל הדיאטות כסח למיניהם, והטרנדים והשיטות?
הם מגניבים, לפעמים הם עובדים, לפעמים לא. במחקרים העולמיים, שום דבר מהדיאטות, בכלל, בכלל, בכלל לא מחזיק מעמד. דיאטות הם לפרק זמן מסוים, כנ"ל הזרקות. הדברים האלה הם טרנדים, הם יכולים להכניס אותי למודעות, אני יכולה לקחת משם כלים, אם יש איזשהו אתגר של שבוע, שאני עושה אותו עם חברה, כמובן מבוקר, כל גוף מגיב אחרת, לכל אחד יש גנטיקה שונה, אי אפשר להשוות ביני לבין חברה שלי, איך היא אוכלת את אותו 10 מנות פלאפל, ואני מצלחת אחת קונפלקס, מרגישה את זה על עצמי, והחברה שלי שאוכלת כל כך הרבה, לא רואים את זה עליה. אז אני אומרת, דבר ראשון, קבלה עצמית. כי גם כשאני ירד את ה-10 קילו, מכירה את הבנות האלה, שמעמדות מול המראה, ואנחנו רוצות לצאת כבר לאירוע, או לאיזשהו ערב, או למפגש, וכולנו רגע עושות ככה את המסדרות, את השיער, או טיפת האיפור, והחברה הכי יפה, היא עומדת מול המראה, והיא אומרת, יואו, אני נראית נורא. יואו, תראי את השיער שלי, יואו. ואז עומדות כל החבורה, ומשכנעות אותה, תגידי, את רצינית, את נראית טוב. את נראית טוב. ואז היא מתחילה, לא נכון. או שזה יכול להיות נשים בשטיפת ידיים, אשר יצר מאחורי הקלעים בחתונה. יואו, איך אני נראית? תראי את הבטן שלי. והשיח הוא כל הזמן שאני לא מקבלת את עצמי. לא משנה אם אני הכי יפה בכיתה, או לא משנה אם אני בסך הכל בסדר. קודם כל, הקבלה עצמית. אני עומדת מול המראה, אני מקבלת את שרה לה, כמו שהיא היום בגיל 15 עם חצ'קונים, כמו שהיא היום בגיל 27 אחרי 3 לידות, כמו שהיא היום בגיל 30 עם קצת קמטים ליד העיניים. אני קודם כל מקבלת את אותה ילדה, נערה, אישה שאני רואה מול המראה. אחר כך אני יכולה להתחיל לשחק עם זה.
וואו, ולראות מה טוב לי. מלא שאלות לשאול אותך. דבר ראשון, איך מגיעים לזה, לקבלה הזאת? ואם יש לך מהניסיון שלך? הנה, אני הולכת להיות בת 30 עוד מעט.
בהרבה מישורים יש איזה 2 צדדים. יש איזה את הצד, קודם כל, של עצמנו. אני חושבת שכשנדבר עוד מעט על אוכל, יש את הצד האוכל ויש את הצד המאכיל. יש את אותה אמא שרוצה שהבת שלה תפסיק לאכול קורסונים. אותה אמא, נכון, יש לבת שלה חלקים, אבל גם האמא יש את הצד המאכיל. מדריכות בת מלך יקרות, כשאתם עושות מפגשי קיץ, אנחנו לא יכולות לדרוש שהבנות יהיו בבריאות וישתו מים, כשאנחנו, כל מה שאנחנו מביאים למפגשים, זה סוכר, 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 סוכר וקמח. אפשר לשבת בקיץ על חצי הבטיח, לזלול אותו, למצוא את כל המיץ, וזה בסדר. יש את הצד האוכל, יש את הצד המאכיל, יש את הצד של החברה, ויש את הצד של בן אדם של עצמו. זה גם עבודה עצמית, ממש, כאילו, מתוך שלא לשמה בא לשמה, לא צריך לעוף על עצמנו בצורה קיצונית השנייה, וואו, אני מאממת, אני מדע על עצמי, פשוט לעמוד מול המראה, להסתכל, להתבונן, בכיף, בצורה בריאה, אני מקבלת את עצמי, אני יוצאת ככה מהבית לחנות, בצורה שמתאימה לי, צנועה, אולי בלי פור, ואני אהיה בסדר, אני יוצאת היום לחתונה, זה הבגד שבחרתי, זה הגבולות שלי, זה המידות שלי, תודה השם, לקבל, בחרתי היום, הייתי ביום בסה, הייתי ביום קשה, בא לי קורסון, שקדים וקפה, תהני, תאכלי, בחר, תברכי, תהני מכל ביס, קודם כל תבחרי, תהני מזה, גם אכלת וגם את מרגישה רע, כאילו, את כבר גם ככה אכלת את זה, אז בואי תהני, תהי בקבלה, אני היום שמה,
קשה מצפון.
לי, אני בפסח, שבוע קשה, אני לא בבית, אני טסה, אני ביום שאני כמובן שיש המון המון כלים וטיפים שאני יכולה לתת לכם, איך לצאת מהבית בצורה שקולה, איך להכין מראש, ושווה, שווה להסתכל, שווה לקרוא, שווה לשמוע עוד פודקאסטים, עוד טיפים, ולקחת באמת לעצמנו. אבל הדבר הראשון, זה קודם כל לקבל, זה פשוט לסגור את רעשי הרקע האוטומטיים שיש לנו בראש.
כי היום העולם עובד מאוד קשה לשכנע אותנו מה מודל היופי שאמור להיות, ואיך
נכון.
בחורה אמורה להיראות וזה...
נכון, למרות שהעולם גם כבר עובר שינוי, אני חושבת שפרסומות נותנות לנו היום גם מידות מלאות, היום כאן למצוא סמלות לילדות בהרבה מידות, נכון שלא בוחרים את הדוגמניות הכי מלאות, ואני חושבת שגם פה, אם היום אנחנו עובדים עם פרסומות ב-AI, ועושות פרסומת לקמפים, או לחוגי מחול, או לכל דבר, בוא ניצור דמות אמיתית. בוא ניצור דמות שהיא לא חייבת להיות רזונת, ואולי יכולה להיות קצת נמוכה, אולי יכולה להיות קצת מלאה, אולי... וזה
כמו
בסדר.
כמו הרבה אנשים סטנדרטיים בעולם.
נכון. התרבות גם שפעם, פעם אישה יפה, זה היה אישה מלאה, וזה בסדר גמור. אם טוב לך עם הגוף שלך, אני חושבת להיות רזה, או להוריד במשקל, זה לא בגלל יופי. אישה מלאה זה גוף נשי, זה הדבר הכי יפה. דבר הכי יפה. זה היד שלה, זה הרגל שלה, זה הצוואר שלה. דבר יפה וטוב.
אבל כשנערה בת 15 עומדת מול המראה ורואה את הגוף שלה, זה
אז המחשבה צריכה להיות...
זה גוף נשי, זה אולי משהו שקורה בגיל יותר מאוחר, שמצליחים להבין את היופי הזה.
אז היא יכולה לחשוב, קודם כל, אם קשה לה עם הגוף שלה, שהיא באמת לא צריכה לסחוב את זה. אני לא צריכה לסחוב על עצמי, אני לא פח זבל. אני לא מכריחה את הילדים שלי, בגלל שאני הכנתי את הדגים, את החלות ואת הסלטים, הם לא חייבים לאכול מהאוכל שלי. אם הם שבעים אחרי ביס, או אם הם חזרו מבחוץ, רצו, שיחקו בחבל, והם לא רעבים כעת, אני לא מכריחה לאכול. אני יכולה להראות להם את אהבה, לאו דווקא דרך אוכל, והם יכולים להראות לי אהבה וכבוד לאמא, לאו דווקא דרך שיוכלו ויגמרו את כל הצלחת. אני יכולה להראות לחברה משלוח מנות, עם עוד דברים, חוץ מסוכר וקמח. אני יכולה לשמח סבתא או שכנה מבוגרת בשכונה, לא תמיד עם עוגת גבינה מלאת קלוריות. אולי דווקא עוגיות שקדים בריאות. אני יכולה גם להביא לעוגת גבינה לפעמים מלאת סוכר. אבל כל הפירוש שלנו, שאני שמחה, אני אוכלת. כשאני רוצה לשמח משלוח מנות הכי הכי גדול למורה או למורה, זה כמה שיותר קמח, סוכר ושוקולד, זה יותר מפואר. קצת ההסתכלות צריכה להיות אחרת.
ויש דרך אחרת לבטא רגשות, חוץ מאוכל לסוגיו.
בטח. זה, אם אני לא יוכל, אני צריך להתמודד עם עצמי. אז אם אני צריך לפגוש את עצמי, זה הדבר הכי מפחיד. אם אני יושב בארוחה, ואני לא זולל וסובע, ואני... אני לא עושה את הדבר שאני רגיל. אני מציעה, קודם כל, אותה נערה שעומדת מול המראה, אני חוזרת אחורה, קודם כל, להגיד לעצמה, אני אוהבת אותך, את מהממת, את יפה כמו שאת, כבד לך, אז בואי תורידי את זה. בואי נחשוב איך מורידים את זה. אני לא חייבת לסחוב על עצמי, כי זה בסוף כבד. בחורה שהיא מאוד 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 מלאה, גם אם היא תגיד שכיף לה וטוב לה, אני אומרת, כבן אדם שהיא מעבירה סדנאות בריאות, אני פשוט לא צריכה לסחוב את זה. את לא צריכה ללכת כל היום עם שקי תפוחי אדמה לסחוב עלייך, ולהגיד שאני מקבלת את זה. אם זה נמצא שם, מעולה. להתמודד עם זה, לחבק את זה. להיות במשקל גוף מאוד מאוד גבוה, הוא לא בריא לנו. אני מדברת על הרוב הממוצע, שהוא מתמודד לא עם רוזי מאוד גדול, כי יש גם את הצד השני, יש בנות שמתמודדות עם משקל גוף מאוד מאוד נמוך, ועם עייפות וסחרחורות בעקבות זה, ויש בנות שמתמודדות בגרף היותר גבוה, עם משקל גוף מאוד גבוה. אני מדברת רגע על הממוצע, והממוצע הזה גם צריך לעבור שינוי קצת, קבלה, אהבה ודרך. איך אני עושה את זה? אם אני מדברת לנערות שמחפשות טרנדים בגיל התבגרות, שיש לך חילוף חומרים, יש לך חילוף הורמונים, ואת חייבת לשתות מספיק מים, את חייבת ויטמינים, את חייבת שעות שינה, והכל מתבלגן לך. הכל מתבלגן, כי את לומדת עד שעות מאוחרות, ואת לא יודעת מה את אוכלת, ואת לא מספיקה, ואת עוצרת בדרך במקולת ומאפייה, וחוטפת איזה 10 פיתות, או 7 בורקס. שמה אפשר לתת טיפים על איזון.
אז איך מגיעים לאיזון הזה? הרבה יותר קל ללכת למאפייה ולקנות 7 בורקס, מאשר לעמוד בבית להשקיע ולחתוך לעצמי...
נכון.
קערה עם פירות.
נכון. זה הכי קל, אבל בוא נחשוב על ההרגשה של אחרי. יש אתי בסטודיו הרבה בנות שמגיעות לרקוד, ואין להם כוח. הן משוות בצד לפעמים, מגיע איזשהו תרגיל בטן, רקדניות חייבות להיות עם בטן חזקה, אין להם כוח. ההרגשה שלהם, אחר כך, שהם ישבו בצד ולא עשו, היא לא טובה. לעומת זאת, אישה שמגיעה לסטודיו, ועובדת, ורוקדת, ומתאמצת, למרות שאולי אפילו עייפה ואחרי יום עבודה ארוך, ההרגשה שלה אחרי, עם כל ההידרופונים, עם כל האדרנלין, עם כל האנרגיה, כל טיפת זהה וטיפת צבע אדום שהיא השיגה אותו לבד, זה ממכר, זה כיף, זה הרגשה אילאית, הרגשה שמחה, הרגשה מלאה. ואני אומרת את זה לבנות, תסתכלו על עצמכם במראה, תראו את עצמכם, תזכרו את ההרגשה הזאת ואותה תיקחו. כי הרגע הראשון בכל דבר, לפתוח את הסידור, זה הדבר הכי קשה. מרגע שפתחת, להגיד עוד קטע, להגיד גם אחר כך קצת תהילים, זה יותר זול.
כבר על הדרך.
אבל הצעד הראשון, לשים את הנעלי ספורט, אני אומרת לך את האמת, יש רגעים שאם לא הייתי מתפרנסת מזה, אולי לא הייתי בוחרת לשים עכשיו את הנעלי בלט או את הנעלי ספורט, ולצאת ללמד. לפעמים זה מחייב, וכיף לי. הצעד הראשון הוא הצעד הכי קשה. זה לקום 5 דקות לפני הזמן לעבודה או לבית ספר, ולחתוך את אותו שקית שאני בוחרת. אני בוחרת, אני בשליטה, מה יהיה לי. אני לא אצאת סתם עם זה כפכפים או זה. אני בוחרת רגע, כמו שאני בוחרת להתאים רגע את החולצה לחצאית, או את הגרב, לגרב השנייה התואמת, אני בוחרת רגע מה ייכנס לי לפחות רוב היום. זה אומר כבר בקניות. אני נערה, יכולה לבקש מאמא שלי. אמא, בבקשה, 10 גזר אני רוצה השבוע, תוסיפי. יותר קווקר, יותר אורז מלא, יותר דגים, יותר, יש המון המון תחליפים היום.
אני חושבת בתור בנות, גם יש, יש אפילו משהו יותר מאתגר, כי אם הבית לא בעניין של בריאות יותר מדי, יש הרבה מתוגן, ממתקים ו... הכל מאוד זמין, אז זה יותר קשה להחליט בעצמי שאני שומרת, או אפילו שאני יוצאת עכשיו להליכה.
נכון, נכון. זה קשה. אז לגבי אוכל, אני אומרת יפה שעה אחת קודם. יש את הצד האוכל, ויש את הצד המאכיל. אני אומרת את זה אפילו ביני לבין עצמי. יש את שרלה שמה היא אוכלת, ויש את שרלה מה היא מאכילה את שרלה. איך את מתכוננת לזה מראש? אני עכשיו יוצאת למסעדה, אז איך אני יכולה אולי לא לבוא מורעבת מדי? או איך אני בוחרת מראש, עוברת על התפריט מה יש שם? אני עכשיו, בחודשי קיץ, יוצאת ליום ארוך של הרקדות, של סדנאות, איך אני מכינה את זה מראש? לא רק, טוב, אני עכשיו לא רבע בבוקר, אני אצא, אני אסתדר.
זה לא ליפול בסוף על מגש נכון? פיצה?
על מגש של פיצה. אני סתם אגיע פה לאולפן כזה או אחר, וכמובן יש שם איזה צלחת מאפים. אז איך אני דואגת לעצמי מראש? ובסוף, בסוף, 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 אנחנו דואגים לעצמנו. אנחנו דואגים שיהיה לי מיטה לישון עליה. אנחנו דואגים שיהיה דלק באוטו. אנחנו דואגות לתלבושת, לגרביים, למשהו. אז אנחנו בנות של מלך. אנחנו לא פחי אשפה. פשוט. לא כל הזבל בבית חייב לעבור דרך הגוף שלי. הוא יכול לעבור ישר לפח. אם אין מי שיוכל אותו. אם האוכל מקולקל. אני יכולה לבחור. ואם אני מכינה לעצמי בערב טיפה, אני לא חושבת שכולם מכירים את הטיפים הידועים, אם זה להכין בערב, אם זה להכין בבוקר, לשתות יותר מים. טיפ שעוזר מאוד לבנות שאני מלווה, זה לקחת פרטנרית. זאת אומרת, אם אני רוצה לצאת השבוע להליכות, קודם כל למצוא עונה נורמלית. קשה בחודש אב להתחיל לעשות טרנד של הליכות בשתיים בצהריים. זה קשה, זה לא יצא לפועל. הליכה בערב, אם את גרה במקום יותר נעים, או להתחיל את זה בתקופה שהיא יותר מאוזנת, כדי לרכוש באמת את הכיף הזה. בגלל שיש לי פרטנרית שעומדת ביעדים, אם אני רואה שהפרטנרית הזאת היא חברה הכי טובה שלי, והיא לא קמה והיא לא מגיעה ערב אחד ערב שני, תחליפי. היא עדיין יכולה להיות חברה טובה שלך. אולי עם אמא, אולי עם אחות. אחר כך יש שלב שאפשר אולי לעשות את זה עם עצמי. אבל גם תזונה. ברגע שאני ואת נחליט, פייגי, בוא נעשה שבוע בלי סוכר. לבד זה קשה. בוא נעשה בוקר בלי סוכר. בוא נעשה בוקר.
זה נשמע כבר 12. יותר...
בוא נעשה בוקר. אז אני נותנת לך טיפים, אני כותבת לך בהודעות, את מחזירה לי, אולי את מכינה לי משהו, אז אנחנו נוכל אולי נשתתה בלי סוכר, אולי נופה פתאום מוגיות שכבר יהיו במקרה לשאר בני הבית בלי סוכר, נוכל פירות, נוכל ירקות, נדחה את הכל הלאה. ברגע שיש לי החלטה טובה קטנה, אנחנו רואים את זה גם ביהדות ובחסידות, כמה קשה עבודת מידות קטנה לזכור את המטבע לצדקה הזה בבוקר, מה זה 10 אגורות? זה כלום. אבל להקפיד ולתת אותו בזמן מסוים, לפני תפילה, באמצע תפילה, לא לדבר לשון הרע, דבר קטן בצניעות, דבר קטן בתפילה, בירת שמיים, אז בטח ובטח בנושא של תזונה, של ספורט, החלטות קטנות, 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 הם יביאו לך שינוי גדול. את תצליחי לעבור חיים ארוכים.
אמן.
גיל ארוך של התבגרות, גיל ארוך בזאת השם של עדות, עם החלטות קטנטנות, קטנטנות. אני בן אדם של לילה, אז אני מ-12 בלילה לא אוכלת. את יכולה אחר כך להקדים את זה? 11 בלילה? אני לא חוזרת בתשובה... אקסטרים. אני עושה הליכות ב-5 בבוקר וחיה על מים וגזר וקצת ננה בערב. לחשוב, להכניס מחשבות, לשמוע, לקרוא, להתעניין, וגם להידבק באנשים בריאים, כי זה בסוף דבר מדבק. כשכל החברה שלי וכל החבורה שלי אוכלת דברים לא בריאים, ולי קשה, ולגוף שלי זה נראה אחרת, זה מתעכל אחרת. אז לחפש איזה חברה אחרת, אולי לשבת לידה בהפסקה, או לצאת איתה להליכה, או להחליף איתה מתכונים. לנסות, פשוט לנסות.
זה גם מדבק.
נכון. זה מדבק, וכל הזמן נשים לב שזה מדבק בקטע טוב. כל הדיאטות אקסטרים האלה, גם כשהן עובדות שעתית, הן בסוף לא מחזיקות. אז חבל על הבגדים שתקני במידה 32, שזה לא המידה שלך, ובסוף תמסרי את כל הבגדים האלה. זאת לא האישה שאת מתחברת אליה במראה. זאת לא את. אם זו את, מצוין. אם את מצליחה להחזיק שמה, מעולה. אבל אם זה לא את, אז שוב, נתחיל מקבלה, נתחיל מהבנה. זאת אני בסדר. איך אני מפה? רוצה לאזן לי קצת, משהו אחד, את הבוקר שלי, את הצהריים, אני שותה 5 קפה, איך אני יכולה את הקפה החמישי לשתות אותו בלי שוקולד? זה המון. אבל מה זה שווה? אבל 4 קפה שתיתי עם. עדיין, פעולה קטנה אחת, תגרור עוד שנה, עוד פעולה. תגרור עוד פעולה. אם אני באושר עד קונה, לא פלפל אחד לדגים של שבת, ומלא מלא 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 קרקרים ודגני בוקר, אלא אני קונה המון פלפלים, המון אבטיחים, מלונים, מסתכלת מתכונים, ופחות מיונז, יותר קרם קוקוס, המון המון תחליפים, טעימים, מנסה. אם הייתי עכשיו מתארחת אצל שליחה באיזושהי מדינה רחוקה, והייתי מנסה שם איזשהו מאכל מקומי, איך הייתי מתייחס אליו? מעניין, בוא נטעם, איזה יופי, תרבותי, חדש. גם פה, לנסות דברים, לנסות את אותה חביתה, בלי גלינג, 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 גלינג של שמן. אפשר להכין דגים עם פחות שמן, אפשר להכין דברים עם פחות סוכר. תחתכו את כל כמויות הסוכר בעוגות ובמתכונים, בפנקייקים, אין צורך. הקמח עצמו מתוק, גם ככה אנחנו שופכים על זה אחר כך עוד סוכר ועוד מייפל ועוד דברים, פשוט להוריד. לנסות פשוט לסגל עצמנו מתכונים, אם אני כבר אוכלת עוגה, אז שתהיה עוגה. אבל אם אני אוכלת עוף, למה לתקוע עליו דקסוס ומלא סויות ומלא צ'ילי ושמן? למה? קצת מלח, שמן זית, אוכל של פסח טעים, ירקות בתנור, למה לשים עליהם מלא, מלא, מלא שמן? בחרת לאכול ירקות? בואי תאכלי אותם בריא. צלוי, קצת שמן זית, מלח, כולם יגנבו לך מהצלחת, את יודעת את זה.
אני חוזרת רגע על הדיאטות שאמרת, חשוב להגיד שגם הדיאטות האלו יכולות מאוד להזיק. זאת אומרת, זה מעבר...
יש תלמידה שהיא רקדנית מאוד טובה, ושמתי לב שהיא מרזה ומרזה, היא אמרה לי שהיא עושה את הטרנד של 16-8, כל אחד עושה גם את הדיאטה הזאת קצת אחרת, וזה פשוט לא התאים לה. היא הייתה מקבלת סחרחורות, רק לעמוד, רק להזיז קצת את הכתפיים. היה מצב שהייתה פשוט צריכה לפספס הופעות, כלבה סחרחורות, היא אפילו, כמובן הייתה צריכה להתיישב בין כל תרגיל לתרגיל, היא אפילו פעם אחת התעלפה. זה פשוט לא מותאם, הדברים הקיצוניים האלה, הם כובשים את הרשתות, הם נראים טוב בפרסומות, אם הם לא מבוקרים, ואפשר היום בעלות מאוד מאוד סמלית, להצטרף לקבוצות וואטסאפ בריאות, יש דרך קופת החולים דיאטנית, לעשות את הטרנד, לפעמים זה מגניב, כי אין לי כוח לעשות דרך מאוזנת ובריאה וארוכה. אבל פעולות קטנות לאורך זמן, בדרך מאוזנת, ואפשר לקחת עזרה, מי שצריכה. יש דיאטנית דרך הקופה, אפשר לפנות למאמנות כושר, יש בכל שכונה היום, חוגי התעמלות, חוגי ספורט, אפשר לבחור.
ואם אני בתת את קורסה, שעד היום לא הזיזה את עצמה...
מהמם, אני מתה עליהם. לא חייבים לאהוב הכל. באוכל לא כולם חייבים לאהוב פלאפל. לא כולם חייבים לאכול פיצה. לא חייבים, אין לנו מאכל אחד שזהו. אם בשכונה שלך יש רק אירובי, ואת לא אוהבת, או יש רק אימוני כוח, ואין לך כוח לזה, תחפשי. כל דבר שהוא בתנועה, הוא בריא וטוב. אחת אוהבת לרקוד, השנייה אוהבת התעמלות קרקע, השלישית אוהבת סייף, הרביעית אוהבת שחייה, החמישית אוהבת ריצה לאחור. אני לא יודעת מה. יש אחת שאוהבת בבית. היא תעמוד בזה.
הרבה פעמים מעורב בזה גם בושה. כאילו מה, אני פתאום מתחיל.
אין לי קורדינציה, ואת מי אני אראה שם. אז קודם כל, לשים את זה בצד. מה יגידו עליי? מה יחשבו עליי?
לא תמיד כזה פשוט.
נכון. מצד שני, אני לא חושבת שאנחנו עושים משהו רע. ואם אנחנו, ההפך, נראה דוגמה לתלמידות שלנו, בהפסקה, שאני שותה מים, כמו שבקדושה אני רוצה להראות את התלמידות שלי, לא רק לדבר על יראת שמיים, אלא להראות. אם מורה לא יראה לתלמיד איך הוא מברך על תפוח, מאיפה התלמיד ילמד? אם אמא לא תראה לבת שלה, איך חותכים סלט נכון לפי הלכה בשבת, מאיפה היא תדע? אם אני לא אראה לתלמידות שלי שבריאות זה לא דבר שהוא לא דתי, שהוא לא קשור לתורה ומצוות, אז אני עושה יותר נזק. אני אומרת להם שספורט שייך לכל הקוליות.
ספורט לא שייך
שספורט אליי. ספורט לא שייך אליי. שנעלי ספורט זה דבר רחובי. שבכלל אם יראו אותי אוכלת חסה, זה דבר נורא נורא מבייש. זה דבר מוזר. אולי יצחקו על זה. אני חושבת שיש פה שליחות בינינו ובין עצמנו, למשפחות שלנו, לאחיות שלנו, לחברות שלנו. כן, אני בחורה חרדית, אני בחורה חסידית, ואני עושה ספורט. אני לא עושה משהו לא קשר, אני עושה את זה בתשעת הימים אולי עם מוזיקה ווקלית, אני עושה את זה עם חצאית שהיא מתאימה, אני עושה את זה עם חולצה שהיא מתאימה, זה לא שייך רק למישהו אחד. לרקוד לא שייך רק לסרלה. אפשר לרקוד כולם, יש המון סגנונות. אני פיתחתי את השיטה שלי שמתאימה לתלמידות שלי, שמתאימה לסגנון שבו אני גרה בכפר חמד, אבל תחפשו, תתאמו. אחת רוצה לרקוד באימפרוביזציה, ולהביע את הנפש שלה, ולעצום עיניים, ולרקוד בחושך. מעולה, תתחברי, תרקדי. אחת מתאים למוזיקה, רועשת ובחתונות, ובא לה לקפוץ, אל תעשו לה פרצוף. תנו לה, היא משמחת קלה, היא רוקדת, זה מהמם. כל אחת, במידה שלה, בצבע שלה, בגוון שלה. אחד הדברים שאני אוהבת לעשות לבנות, וגם לנשים, זה מדי פעם, אצל נשים זה כל שבוע, אצל הבנות זה מדי פעם, נעשה להם מדיטציה. מדיטציה זה לא שייך רק לאנשים מוזרים, שהולכים על גחלים, מדיטציה יהודית. אנחנו שוכבות, נושמות, מעיזות לעצום את העיניים, שזה כבר דבר ראשוני מאוד מאוד מביך, איך עושים את זה? וזה עניין של הרגל. עשיתי בנות כבר בגן, הן יודעות, הן שוכבות, שמות ידיים על הבטן, אנחנו מחשיכות את הסטודיו, ואנחנו עושות מדיטציה. איך אני מקבלת? מגיל קטן, היום כבר ילדות בכיתה ד' באות אליי. יואו, איך אני נראית? יואו, אני לא אוכל את זה. יואו, אני חייבת לעשות ספורט. אני רואה אתם רצות בשמש. מי רץ בשמש בשעה 4 בצהריים? הם בלחץ. הגיל התבגרות ירד מאוד 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 למטה. וזה מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, הקבלה שלנו לעצמנו. אז שוב, אני רואה את זה כשליחות, לתת לבנות משפטים, להכניס להם לראש איך אני מקבלת את עצמי, עם הצבע שיער שלי, עם הצבע עור שלי, עם הצבע העיניים שלי, עם מי האבא והאימא שלי, עם המשקל שלי, עם המידה שלי, אני בת של השם, אני בסדר גמור כמו שאני. משפטים האלה, כשאני מתאפרת בבוקר, אני שמה לעצמי משהו בטלפון, איזה מדיטציה, מה שקופץ לי יהודי ראשוני, אני שמה. אני רגע מתאפרת, שמה את הקרם פנים, אני רוצה שהבנות שלי לא יראו את אמא שלהם עומדת מול המראה ואומרת, יואו, אוף, מה זה? איך אני נראית? תראי את הקמטים האלה, ומה זה המשקל הזה? גם אני לעצמי. אני כבר מנצלת את החמש דקות האלה. כי אם אני עמוסה, אני לא יושבת תמיד בסלון, לשבת עם על הספה ולשמוע פודקאסט שלם לפעמים. זה תוך כדי נהיגה, זה תוך כדי בישול. להכניס את המשפטים האלה, להכניס את
כי גם אנחנו לא אמורות הזאת להגיד לעצמנו דברים כאלו. גם בלי קשר לילדים.
נכון, נכון. ולכן לכן כמובן שזה מתחיל עם עצמנו, וזה משדר. כשאני שומעת, ילדה אומרת, יואו, מה עשיתי זה תפוקה? אני אומרת לה, סליחה, אל תדברי ככה על התלמידה שלי, אל תדברי ככה על הבת שלי. מאותה אחת שאומרת את זה, יכול להיות שזה הבת שלי. לדבר טוב על עצמנו, לחשוב טוב על עצמנו. אני הולכת הרבה לסדנאות בריאות, ואני בסדנאות בריאות מספרת על איך אני הגעתי באמת לבריאות, ולשייקים שלי עושים טוב. ואז יש הרבה נשים שרוצות מלא מתכונים ורוצות לצאת, זהו מעכשיו, מתקשרות לבעל שלהם בדרך, תעיף, תעיף, תקנה לי עכשיו את הנינג'ה פרו, הכל. זה לא יוצא. אני תמיד מתחילה עם שייקים טעימים. בלובריז, אוכמניות, תות בננה, מתחילים הכיף. קודם כל, את הפירות הרגילים, בוא נשתה. לאט לאט להוסיף לזה, להוריד את החלב פרה, להוסיף חלב שקדים, או
בתאים.
חלב, בלי סוכר, להוסיף מים, אחר כך להוסיף קצת עלים. ברגע שאני מבינה מה העלים האלה עושים לי בגוף, ואני מרגישה את זה, לי היה חיידק בבטן, לפני 3 שנים. יש אותו לכולם, אליקובקטור. לי אז זה היה הרבה אנשים סובלים מזה, במינון יותר גבוה. הלכתי לרופאה השכונתית בקופת חולים, היא אמרה לי, סרלה, אי אפשר להתפטר מהחיידק הזה, את צריכה לקחת 5 אנטיביוטיקות ביחד, בו זמנית, כדי שאולי ככה נוכל להרוג ולהשמיד את החיידק הזה. כמובן שאת קחי לחופשת מחלה, כי את עם 5 אנטיביוטיקות.
תהי זכותה.
כנראה שעוד כמה דברים בגוף יהרסו. אני מאוד התלבטתי, ושיתפתי חברה, והיא אמרה לי שהיא התפטרה מהרבה דברים שהיו לה כאבים מאוד חזקים בגוף, עם איזושהי מלווה טבעית. והחלטתי שאני עושה את זה, אני מנסה, שמתי את התפריט, את המתכון לכל האנטיביוטיקות האלה, המרשם הזה, בארון בצד, שמרתי אותו, אם אני אצטרך. אני לא נותנת כאן עצות רפואיות, שכל אחת תתייעץ כמובן עם הרופא שלה והמלווה שלה לדברים כאלה. לי זה עבד. אני פשוט, היה לי ליווי תזונתי, קצת קשוח, 3 שבועות, ואחר כך מסודר לתקופה, והתפטרתי. אני היום 3 שנים אחרי, ולא סובלת, לא מכאבי בטן, לא מהליקובקטור הזה. וחברה שלי שכבר הולך ובא, היא כבר בסבב שלישי, בתוך 2 של כל האנטיביוטיקות האלה. אז שאתה מבין מה זה, איך זה יכול לנקות לך את הגוף. פשוט להוסיף. זה בסדר, מדי פעם אתה אוכל את החלות, ואנחנו בעולם היהודי, במעגל היהודי, אוכלים שבתות מאוחר, וחנוכה זה סופגניות, ופורים, וכל הזמן סביב אוכל וחוגגים אוכל. בסדר. בואו נראה מה אפשר לעשות ביום ראשון. מה אפשר להכניס ביום שני? אולי נעשה ביחד טרנד שלישי נקי. רק שלישי.
גם יש זמנים שיותר קשה. נכון? חגים זה זמנים יותר מורכבים.
חגים זה מורכב, שבתות זה מורכב. אישה, כמו שדיברנו על זה, היא בהנקה. הנקה זה זמן שאתה אוכל באמת יותר. אתה אוכל לשניים, באמת. בנות בתקופת מבחנים לפעמים. בסדר. קבלי את עצמך. את יכולה לבקש מאמא שלך להכין לך איזשהו שייק, איזשהו שקית פירות ולנשנש אותה במקום בייגלה או ופלים. מעולה. לא יצא לך? לא נורא. אכלת את הוואפלים, תאזני את זה עם ספורט. תעלי הביתה, לא במעלית.
במדרגות.
ברגל. במדרגות. תלכי הביתה ברגל, בלי אוטובוס. תרדי 2 תחנות קודם. תאזני את זה. עשית מלא ספורט? אוקיי. תקני שוקוטעים וכיף. תהני ממנו.
ומה עושים כשיש נפילות? איך מתמודדים עם זה? אני חושבת שאין דיאטה או בכלל התחלה חדשה שהיא לא כוללת בתוכה גם את הרגעים שפחות מתחשק ופחות נכון. מתאים, מסתדר.
אז בכל דבר פשוט נפילות בחלילה בפרנסה, נפילות בנפש. כולנו חיים את מוצאי שבת. מוצאי שבת זה זמן בין קודש לחול. עברנו בין קודש, בלי טלפונים, הרגשה משפחתית, ארוחות טובות, מפנקים, פתאום לחול. יש לנו נפילות. דיברנו כבר על הליזון, אני אומרת, פשוט לאפס ולהמשיך. פשוט לא להתייחס לנפילות. לא להתייחס. נפלת, אל תתייחסי, תמשיכי לרוץ. נפלת, אכלת את אותה גלידה, מה זה שווה, עכשיו אני אקנה עוד, אני כבר יישב בבית, אני כבר יאכל עוד. עזבי. אל תתייחסי לנפש, אל תתייחסי ליצר הרע הזה, אל תתייחסי לנפילה הזאת, תמשיכי בטוב. זה כמו עם לשון הרע, אני מאוד מאוד לא אוהבת לדבר על אנשים. בטעות יצא לי לשמוע, בטעות משהו, אז לא נגיד עצמי, יאללה, אני כבר אשמע את כל השיחה. התחלתי בטעות לשמוע משהו בגינה, יאללה, קומי, תפסיקי. פשוט, פשוט לעשות את התנועת השכה הזאת של, פשוט להזיז עלה, את התנועה הזאת של, יאללה, תמשיכי.
זאת אומרת, החוכמה היא פשוט להתקדם.
תמיד להיות בהתקדמות, תמיד. גם מבחינה נפשית, נפלת, לא קרה שום דבר. ברגע שנותנים לנפילה יותר מדי מקום, אז היא תופסת מקום. אז יש לה מקום. כמובן, כשצריך לאפס, וצריך ללכת למטפלת, וצריך לדבר, ושצריך לקחת הדרכה הורית, וצריך לדבר על כאב, זה מצוין. אבל להישאב לזה, ולהתקע בזה, ולתת לזה מקום, ולתת לזה הרגשה שזאת אני. אני בן אדם שמן, אני בן אדם לא ספורטיבי, אני תפוקה, אני לא טובה, אני מכוערת, אני שמנה. זה משפטים שאני שומעת, זה תפיסות שלנו בראש. אל תתנו לעצמכם את הסטיגמות האלה. את בסדר כמו שאת, ואת בוחרת אחרת. אני בסדר כמו שאני, ואני מתקדמת. אני מתה על עצמי, ואני בוחרת לשתות היום מים. אני מבקשת מהסביבה שלי, חברות, אני מנסה משהו, אל תפנקו אותי בשוקולד. אמא, אני מנסה השבוע, לא, אל תדאגי, לא חזרתי בתשובה, אני מנסה טיפה להוריד, אל תכיני לי את הצלחת קריות בבוקר, תכיני לי כוס מים.
אבל איך מתמודדים עם הציפיות של הסביבה, אחרי שיוצאים בהכרזות גרנדיוזיות כאלה או אחרות? לפעמים זה מאוד קשה, כי אם אמא מאוד רוצה בטובתי ורוצה לעזור לי, אבל לפעמים זה נהיה קצת חונק ומעיק ולא נעים.
נכון. מצד שני, יש בנות, ואת רואה אותן, שהן מלאות, או הן לא הכי יפות בשכבה, והן מלאות ביטחון עצמי. הן מרגישות בסדר. הן קופצות לבריכה עם בגד ים, הן לא מתביישות לאכול בהתוועדות. איך זה יוצא?
איך?
איך זה קיים? זה מתחיל במודעות, זה מתחיל בחינוך, זה מתחיל מביטחון עצמי, שאני רוכשת לעצמי, ואם לא קיבלתי בבית, אז איך אני רוכשת את זה לעצמי? ואם אני רוצה לעשות שינוי לסביבה שלי, לאחיות שלי, לבנות שלי, או לעצמי, אני פשוט מתחילה שינוי, אני פשוט מתחילה לדבר על עצמי אחרת. אני מעיזה לשים את התמונה שלי במשחק הקבוצתי שביקשו לשכבה כמו שאני. אולי אני מתחברת לאיזה חברה שהיא לא הכי החברה שאני רוצה להיות כמוה. כמו שבמשפיעה אני בוחרת את מישהי שאני רוצה להיות כמוה, שאולי לא הטעם שלי בהכל, אבל מבחינה רוחנית אני סומכת עליה, אז לבחור איזה חברה כזאת, שאני יכולה לדבר איתה מדי פעם, שאני יכולה להזמין אותה מדי פעם, שאני יכולה לקבל ממנה שפה חדשה, ידע. אמאות, אל תעשו מזה סיפור. אל תעשו מזה סיפור. תמצאו את הבגד, תשקיעו, תכבדו. אם היא מתמודדת, אל תגידו לה מילה. מילה לא להגיד לילדה. לא את נראית טוב עם בגד, אם היא לא מרגישה איתו טוב. או למה את מתלבשת ככה. הם דברים שהורסים. בטח בתזונה, אם אני יכולה לתת איזשהו טיפ לאמהות, או לבנות, אל תיתנו טיפים לאחרים. כל אחד יודע מה בריא ומה לא. תאמיני לי שהאדם מתבגרת שלך, יודעת בדיוק שזה זבל. היא לא צריכה אותך, היא צריכה אותך כאימא, לא אומרת לה כלום. מקבלת אותה, מכינה לה משהו אחר, זה יבוא ממנה. אם אנחנו נחנך לקבלה ולאהבה, זה יבוא מהם, זה יחלוף, זה אולי טרנד. הילדה שלך מנסה, אל תריב איתה. הטרנד הזה שהיא מנסה, אותה חברה, אל תדאגי. היא מנסה את הצום הזה, היא מנסה את הדיאטה הזאת. מראה שניתן לזה יותר מדי משקל, תשומת לב, אנחנו רואים את זה בהפרעות אכילה, וליוויתי בנות בהפרעות אכילה, במעייני ישועה, ליוויתי כמה בנות ממש שמתמודדות. זה מגיע מהבית, מהמריבות על הביסים בצלחת. ילד יכול ליצור קשר עם אמא שלו, עם אבא שלו. דרך היחידה שלו ליצור קשר, זה דרך המריבה. תאכל מה תאכל, הוא שומע את אמא שלו מדברת עם השכנה, אוי מה הוא עושה לי, הוא מקבל כל כך הרבה משקל ויחס, לא משנה אם הוא טוב או לא טוב, דרך החוסר אכילה שלו, הוא יעשה מזה עולם ומלואו, גם אם הוא יסבול, אם אני לא אתייחס לאותה נפילה רוחנית, או תזונאית, או לא משנה במה, תעלי מיין, תראי דוגמה, תראי דוגמה שכשאת אוכלת משהו לא בריא, את לא אומרת משפטים נוראים על עצמך. תראי דוגמה שאת בוחרת, מגיע לי. מגיע לי סלט. מגיע לי סלט ואוף. מגיע לי אוף טוב. מגיע לי ארוחת ערב שווה. אני לא אוכלת רק שאריות של ילדים שסנדוויצ'ים שהשאירו מארוחת בוקר. אני לא אוכלת שאריות מצהרונים. אני בוחרת, הייתי מורעבת, עשיתי ביס, אוקיי, אני יוצרת. זה שלי, זה המעדן בריאות שלי, זה מרק שלי, לאט לאט אנשים נדבקים בזה, אנשים משתנים מזה. ואותם דוגמניות ואותם רשתות שמביאות לנו פרסומות בעיתונים, גם שלנו, בסדר, קיים, חיוך, יפה, הלאה, נקסט. אנחנו בסדר כמו שאנחנו.
יש איזה משפט או אמירה, משהו שמוביל אותך ככה בחיים? בעולם של המחול, הספורט, הבריאות, אבל גם בכלל.
בעולם של הבכלל, המשפט שלי זה הרפוד הוא, כי אנוכי השם. זה פרק מבב, הוא הפרק שלי, שבחרתי אותו אליי, מלווה אותי הרבה שנים, להרפות ולשחרר, ואז אפשר לדעת, ואז השם נכנס. אם אני מלאת שליטה ואגו, אז אין מקום לשום דבר אחר שיכול להיכנס. אז זה בעולם הכללי, בחיי היום-יום שלי. בעולם של התנועה ושל הבריאות, אם לא תנסו, לא תדעו. אם לא תנסו, לא תצליחו. תבואו, תתאמו. תתאמו. תתאמו שיעור. תתאמו כושר. תתאמו שייק. תתאמו סלט. תתאמו משהו אחר. מקסימום תאהבו.
לכו על זה.
לגמרי.
טוב, אנחנו ככה לקראת סיום. מוכנה למשחק. אני אומרת לך מילה, את אומרת איזה אסוציאציה עולה לך.
אוקיי.
מחול.
חיים.
בריאות.
שווה את זה.
גיל ההתבגרות.
נשימה עמוקה.
כושר.
כיף.
ביטחון עצמי.
מתנה מהשם.
טוב. אז אנחנו מסיימות, ואני רוצה לשאול אותך, מה היית אומרת לעצמך שבגיל ההתבגרות? זאת אומרת, היום עם כל הידע, הניסיון, החוכמת חיים, מה שלמדת, מה היית אומרת לסרלה שבגיל 15, 16, 17?
אני חושבת שהייתי מחבקת אותה. אומרת לה שאני אוהבת אותה, ושהיא בסדר בדיוק כמו שהיא. המעברים ההורמונים, המצבי רוח, השינוי בגוף, המצבי רוח, היא פשוט בסדר, ומחכה לעולם מדהים, ואם עכשיו טוב לה, יהיה לה עוד יותר טוב. ועוד יותר טוב.
עד רבה. תודה רבה, אני הולכת לחתוך סלט.
תודה שהיית איתנו. תודה, תודה פייגי, תודה.